ערב טוב, אנחנו כולנו בשוק על רצח ילדים במגדל שמש. איזה רצח נוראי, איך שהם הורגים בלי רחמנות, וכל מי שנהרג בגלל ישראל, יהודי או לא יהודי, גם הוא מוגדר כך בהלכה כקדושי ישראל, מתו על קידוש השם. בין שהם יהודים או לא יהודים, ואנחנו מצרים על זה וממשיכים להתפלל לשלום החיילים והחטופים, הפצועים, ולנחמת האלמנות והמשפחות השכולות והיתומים. היום מתחילים ספר חמישי. אם עד עכשיו עוד לא התלהבתי מספר תהילים, אני רוצה להזהיר אתכם שבספר החמישי אני עלול להתלהב. זה מאוד לא אקדמי להתלהב, you don't do that in an academic framework, ואני אפילו לא מבקש סליחה, כי היופי של הספר החמישי הוא עולם ומלואו. ואני שמח להתחיל את זה, אני רוצה להראות תרשים עם סקירת על, ולספר היום את הסיפור. מבחינתי זה היה חלק הראשון, שני, ספר רביעי וחמישי, התחלתי להידבק בפרשנות ההקשרית, לגלות אותם, בספר הרביעי קצת, בספר החמישי טוטלית, נתקעתי בכמה קטעים מאוד קשים בספר הרביעי, ואחר כך הלכתי לספר השני, שלישי והראשון. אז מבחינתי זה עכשיו סיפור מעל 10 שנים, ואני קורא מה שכתבתי, וברוך השם למדתי אז הרבה דברים, וברוך השם מה שאני מבין היום ומנסה לכתוב זה יותר טוב מאשר אני מקווה לפני 10 שנים, ואני סקרן להמשיך ללמוד ולראות איך זה יהיה בעוד 10 שנים. על התקדמות בספר שלי אומר חכם מכל אדם, אורך ימים מימינה ושמאלה או שבע חבות. הרבה, זה דורש המון מחקר, אני רואה את הדברים הרבה יותר טוב. אני רוצה לחבר את זה למה שלמדנו בספר הרביעי, הסוף, לדבר על המסגרת של הספר החמישי ומקבילות עם ישעיהו ועזרא ונחמיה. קצת, לא נספיק את הכל היום, אני רוצה להמשיך. מבחינת הלימוד שלי, אני לא אסתיר את זה, שמה שאני רוצה לכתוב, אני בעצם מלמד. מה שחז"ל אומרים ללמוד על מנת ללמד, אני עושה בדיוק הפוך, ללמד על מנת ללמוד. ועל מנת לכתוב, וזה עוזר לי מאוד, ואני תמיד שמח לקבל הערות בשיעור ובכתב. אני לא רוצה לחרוש את הספר הרביעי, כי מה שאני רוצה לכתוב כרגע זה על כל אחד מחמשת הספרים, מזמור אחד, אולי שניים, ולראות איך המזמור משתלב בכל הספר. זה אני רוצה לעשות לספר הראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי. ולמעשה, אם אני היום נותן סקירה לספר החמישי, הרי אתם כבר מומחים למזמור קופזיין אשר פותח את הספר הרביעי. אז את התרגיל שאני הולך לעשות היום על המזמור כבר למדנו, אנחנו באים ממזמור צדי, קופי תת עד לפה, ועכשיו אני רוצה לתת את הפריסה הרחבה ולראות איך זה מסתדר עם אותו מזמור קופזיין. נראה לי שאחרי מה שלמדנו בעבר בעיון זה כבר לא יהיה קל. הספר הרביעי דיברנו עליו, הוא לוקח אותנו מפי תת לקוף זין. התרשים הזה ראינו הרבה פעמים, ואנחנו יוצאים מהברוך של החורבן העמוק, סוף בית ראשון, ומגיעים עד לקיבוץ גליות, ובאמצע עוברים תהליך שיקומי, מעין כזה פוסט טראומה שיקומי, כדי להתחזק ולאזור כוחות מחדש. אני לא יכול שלא להזכיר, זה כל מה שלמדנו, ולא יכול שלא להזכיר מאמר אחד שדרבן אותי, שפתח לי את העיניים, של גדול הפרשנים, חלק הוא כתב באנגלית, אריך צנגר, הוא כתב Observations to the Theological Program of the Fourth Book, ויש לו מאמר מאוד דומה על The Fifth Book. אז הוא באמת פתח את העיניים שלי, והוא נפטר ב-2011, ואני חושב שמה שהוא כתב זה צפיחית בדבש, העיקר הרוב בגרמנית, לא מעט תורגם לאנגלית, ואנחנו למדנו את זה, ואני השתדלתי כננס על גבי ענק להעמיק בדבריו, בדברים שלמדתי, ולהוכיח אותם בשיטות אותן הגדרתי כשיטה של הפרשנות ההקשרית. אינטרטקסט, קונטקסט, ודיברנו על זה, כשיטה, מדויק, מילים שחוזרות פה ושם. אנחנו באנו לספר החמישי, כבר הסתכלנו לתוך הספר החמישי מתוך שלושת המזמורים האלה, שראינו אותם הרבה פעמים, שקראנו להם תזיס, אנטיתזיס וסינתזיס. ובעצם קופזיין הוא כבר, כשהוא יוצא ממנהרה ארוכה, של דיכאון וחורבן בספר הרביעי, אנחנו התקדמנו ומוציאים את הראש, מרימים את הראש ורואים את האור של הספר החמישי. אחרי חורבן, לראות את גאולת ישראל, אם אנחנו שואלים את השאלה הזאת, את הספר החמישי, אנחנו מקבלים תשובה בספר הרביעי. אם לא תשאל את השאלה הזאת, את הספר החמישי, גם לא תקבל תשובה, לא שאלת, לא הבנת. אז אני חושב שזו דוגמה מאוד יפה. בואו נשאל את עצמנו, מי שהיה בגלות, בחורבן, סוף ספר שלישי, פייטט, שיקום לאורך הספר הרביעי, לפי הקריאה ההקשרית, הספר החמישי הוא מדהים, שהוא בדיוק מביא את התוכנית הזאת. אם תשאל את השאלה הזאת. ואם לא, אז יש קפיטל ועוד קפיטל, וכל אחד הוא יפה, אבל אין משהו מעבר לזה. ואני רוצה לראות את כל הספר כתשובה איך אחרי שהיה חורבן 17 מזמורים, הגיע לשפל המדרגה בפייטט, ושיקום מהחורבן, ספר רביעי, ראינו הרבה מאוד, ואני רוצה לקוות עם כל הקושי של חורבת ברזל, המלחמה הנוראית והשבויים וההרוגים והחיילים וכו', אני רוצה לקוות שאנחנו עוד מעט נראה את הספר החמישי, את התחייה, את שיבת ציון, ואם לא נראה, לפחות נראה את זה בשיעור, אז יש לנו משהו לקוות, לשאוף אליו, to look forward לזה, פשוטו כמשמע בתוך שמחה to look forward ולהסתכל קדימה, לאן אנחנו שואפים. אני אדלג על זה. אנחנו בדיוק בגבול הזה בין ספר רביעי לחמישי. והנה יש כמה פסוקים, אותם כבר ראינו, שסוף ספר רביעי חתם ויער בצר להם בשמו את ראינתם, והתפילה הושענו אדוני אלוהינו וקפצנו מן הגויים להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. ברוך אדוני לישראל מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם אמן הללויה. בספרים אחרים לא כתוב ואמר. המושג קפצנו להודות בצר להם ואמר, סוף ספר רביעי, ממשיך מיד בתחילת הספר החמישי. הודו לאדוני כי טוב כי רעם חסדו. יאמרו גאולי אדוני אשר גאלה מיד צר. ומארצות קיפצם. ממזרח וממערב, מצפון ומים, ויצעקו אל אדוני בצר להם. אז בצר להם, אפילו נצטרך לשים לבן על גדי אדום, כי זה מופיע רק פה. מה שהתפללנו פה מתוך משבר, מתוך מרחק בגלות, הלוואי שנזכה במהרה וימינו לגאולת ישראל, זה בדיוק, הופכים דף, פותחים פרק חדש, פותחים פרק חדש בהיסטוריה, זה מה שק"ז מלמד אותנו. ושימו לב שמקבילות רבות, לא רק אלה שהראיתי פה, מחברות בין המזמורים האלה. ללמדנו שסוף ספר רביעי לא מבקש לחתום עד כאן סוף פסוק, פרק חדש, אלא הסוף הוא כאילו מושיט יד. בסוף הספר הרביעי, ואם היית בגלות וביקשת לקיבוץ גלויות, זה מה שיקרה לכשנגיע. אז הציפיות האלה, ופה יש המון המון מושגים שמופיעים פה ובשני המזמורים האלה, אני לא זוכר אם דיברנו על הטבלה הזאת, היא מאוד מאוד מתבקשת, ולא אפרט את זה כי יש פה המון פרטים. אני רוצה עכשיו לחשוב על מה חושבים שאתה מצפה למשהו. ואני גדלתי בבאזל, עיר מולדתי, בכל יום העצמאות, שמעתי בדיוק אותו הדבר מהכנס הציוני השוויצרי, In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. בבאזל יסדתי את מדינת היהודים. אילו הייתי אומר את זה בקול, כולם היו חושבים שאני מטורף, אבל בעוד 5 שנים, לא יאוחר מ50 שנה, כל העולם יראה שצדקתי. 1897, 50 שנה, והייתה הצהרה של מדינת היהודים. שואה באמצע, קרה הרבה מאוד. אז הוא לא מתחייב להיות נביא, והנבואה ניתנה לשוטים, אז אנחנו לא מצפים מדויק, אבל החזון שלו היה מאוד לשנות את המוזיקה של עם ישראל. לא להיות יהודי גלותי, להיות עצמאי, והוא כתב את ה-so-called Basel program. קטע מרתק, יש לכם את זה מתורגם בכתב יד בגרמנית, מה שיש לכם פה, שתחושת העם צריכה להתחזק, לחזור ליהדות, לחזור למקורות, והיה לו באמת כוח בלתי רגיל לחלום, וזה אחרי שהוא בעצמו 3 שנים לפני דרייפוס, בעצם כתב ביומן שלו הדבר הנכון לפתרון בעיית היהודים. די יודנפראגה, הוא קרא לזה די יודנפראגה, כמו יימח שמם האנטישמים. הפתרון האמיתי הוא שבאיזה יום ראשון יפה בבוקר כולם יעמדו בקתדרלה של וינה, בין גרוסן שטפנסטום, הקתדרלה על שם סטפנסטום, ושומעים את הפעמונים, וכולם, כולם עומדים בתור ומתנצרים. ודרייפוס עשה את העבודה שהוא הבין שהוא יהודי, והוא חזר ליהדות ולציונות, והיה לו חזון לא מתוך ספר תהילים, לא נראה לי שהוא עסק בתהילים, אבל הוא great minds think alike, ומה שהוא כותב בפרוגרמה הזה, וזה הכרתי באמת משחר ילדותי, את הפרוגרם, ואני קורא את הספר החמישי, רבותיי, הכל כתוב, כמו שסבא שלי אמר, אלס שטייט גשרים, הכל כתוב, אלא מה, יש כמה מודיפיקציות, זה לא כתוב בגרמנית, סגנון אחר, ותראו פה את הגרסה של נפתלי הרץ אימבר, של התקווה, כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומיה, ולפעתי מזרח קדימה, אינו לציון צופיה, שונה קצת. והמקהלה שרה, עוד לא אכולה תקוותנו, התקווה הנושנה, שימו לב למילים, לשוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה. אנחנו היום שרים אחרת, גרסה חדשה של אימבר, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו. את זה הוא שינה. אז היו דיונים למה שינה, זה קצת יותר מדי דתי, חבל מאוד, חבל מאוד, כי לשוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה, הוא ממש מדבר על ציונות ועל דוד המלך. על דוד מלך ישראל חי וקיים. אז הוא כתב את זה ככה, אחר כך זה שונה ולא עוסקים עכשיו בגלגולים השונים של גרסת התקווה. אבל שימו לב, לשוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה. פסוק מישעיהו. הנה הרב קוק, שמאוד אהב את הציונות ומאוד תמך בציונות, ונחשב לפי כמה שאלונים עד היום, כאחד מהוגי הדעות הגדולים של הציונות, כולל בציבור החילוני, הוא כתב תגובה לגרסת התקווה החדשה, שכבר אין לשוב לארץ אבותינו, לעיר דוד בהכנה, זה נלקח משם. הרב קוק כתב משהו שבדיוק לקוח משם, לעד חיה בלבבינו, האמונה הנאמנה לשוב לארץ קודשנו, עיר בה דוד חנה. הוא לקח את הגרסה של התקווה הדתי של נפתלי צבי אימבר, הרץ אימבר, אבל הוא מחק את זה, התקווה. אבל הרב קוק שמר את זה. ופה מדובר על שמה נעבוד אלוהינו, שמה נעלה לרגלינו, שלוש פעמים שנה, שם נלמד תורתנו. קיצרתי פה, וזה קטע מאוד מאוד יפה, סליחה בבקשה, ואני רציתי כדי להיכנס קצת לאווירה, סליחה, איפה זה? הנה, זה שיר האמונה של הרב קוק, אותו הוא כתב כתגובה, הוא רוצה לראות את קוממיות עם ישראל בארצו, על פי עיר דוד בהכנה. אז הרב קוק, ויש לכם את זה בדף המקורות ששלחתי לכם, למטה חלקים משיר האמונה, בשורה התחתונה. אז אני ממש רואה את זה, וכמובן השיר הזה מאוד מדבר אליי, הן מבחינת הנוסח היפה, החזון של הרב קוק, את הראייה שלו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מה שהוא ראה, גם הוא לא קרא ככה את ספר תהילים, אבל תרשו לי כמה שניות להשמיע לכם, שעצם העובדה שיש פה את החזן, הלפגוט, עם התזמורת והמקהלה, תשמרו קצת ואחר כך נגיע לספר החמישי. שומעים?
סליחה, אבל לא שומעים טוב וזה לא נקי.
לא שומעים טוב.
צ'אפי.
עד כאן שלחתי לכם כרגע את הלינק. עכשיו רבותיי, אנחנו נגיע לספר החמישי, ואני רואה בספר החמישי, פה למטה יש לכם את שיר האמונה, לקחתי כתבים משיר האמונה, וזה לא נכון להתחיל את השיעור, לפתוח אותו בשורה התחתונה, אבל זה גם לא רע, אתם רואים כבר, רואים את הסוף. למטה כתוב, לעד חיה בלבבינו, האמונה הנאמנה, לשוב לארץ קודשנו, עיר בה דוד חנה. זה מה ששמענו. ומה הוא אומר הרב קוק בשיר שלו? שהוא תגובה להתקווה. להתקווה שהוציאה את המושגים הדתיים מהתקווה. משיקולים פוליטיים חברתיים, לא חשוב למה. הרב קוק לא רצה להוציא אותם, ובמקום להתנגד, הוא כתב שיר האמונה. ושמר על אותם מושגים מהנוסח הראשון, שהם המושגים של ספר תהילים. זה לא יאומן. תורת חיים חמדתנו, מדברים על לימוד תורה, מפי עליון ניתנה. נצח היא נחלתנו ממדבר מתנה, זוכרים את ההליכה במדבר? את הנצחיות של התורה? ושם מדובר, שם נעבוד אלוהינו, בחדווה, בגילה וברננה, שם נעלה לרגלינו, שלוש פעמים בשנה. בדיוק המושגים האלה אני רוצה עכשיו לספר לכם פה. ובעיניי זה היה כמו פאזל של מקוף זין עד סוף הספר, זה רק 44 פרקים. אבל לכאורה הם בכלל לא, חלקם מאוד קשורים, חלקם לא נראים קשורים זה בזה בכלל. ואני עברתי תהליך של אולי שנתיים שלמדתי את זה, והייתי תקוע מאוד 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 עם ספר, עם קוף למד זין, וראיתי שיש פה שני חלקים. אני יודע שהספרות המדעית, ההיסטורית, הביקורתית, רואה חלקים שונים, זה לקח מפה וזה לקח מפה וזה העתיק וזה תוספת מאוחרת. אני לא מבין את השיח הזה, אני מבין את השיח, אני לא יכול להשתתף בו, כי אני לא יודע מה, מי הכניס איפה. זה השערות מעניינות שמלמדות דברים מעניינים, כי הם בדקו את הטקסט. המסקנות לא מחייבות אותי בכלום. אבל as is, דהיינו, סינכרון, אני רואה 44 מזמורים, ויש להם סיפור. חלק מהסיפור הוא הסיפור של ארץ ישראל. יש קיבוץ גלויות, אני עובר את זה מהר, ולא להיבהל בקשה, כי זה מה שלמדתי שנתיים וחרשתי, אני לא יכול לספר בחמש דקות, והכל ברור והכל בהיר, זה לא יהיה פייר כלפיי. כי חקרו את זה ונכתבו על זה עבודות, והיחידה הזאת והיחידה הזאת. אני נותן לכם מבט על, מבט ציפור, או מבט סטליט. ואתם תראו עד כמה שזה, אם תקראו את זה לבד, זה עובד פשוט מדהים. קיבוץ גלויות, כל אחד מספר את הסיפור שלו. כל אחד בא, זה מאירופה, וזה מעדות המזרח, וזה מרוסיה, וזה מ-you name it, מאיפה שהם באו. מארבע קצות הארץ, פשוטו כמשמעו, ארבעה חייבים להודות. ידעו לנו להיחזור ונפלאותיו לבני אדם. זה הפתיח הגדול של ספר תהילים, וזה מה שאומרים ביום העצמאות. ואחר כך מופיע מזמור קוף-ח' עד קוף-י' המיוחסים לדוד. איך דוד? הרי לפי התבנית הזאת, דוד בספר השני כתוב קולו תפילות דוד בן ישי. איך אתה יכול להגיד זה דוד? ודיברנו על זה בהבנה של כל ספר תהילים. ספר ראשון, שני, מדובר על בית ראשון, וקולו תפילות דוד בן ישי בתקופתו של דוד המלך. והמזמור האחרון של ספר שני, עין ב', הוא לשלמה, אלוהים משפטיך למלך תן. ואחר כך הידרדרות מלכות בית דוד ושיקום מלכות בית דוד. 17 מזמורים של חורבן וגלות, עד שפל המדרגה בפיתת והשיקום לאורך הספר הרביעי. הספר השלישי חותם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אין פה מהעולם ועד העולם, ואין פה אלוקי ישראל, כי זה חורבן. והספר הרביעי מגייס את כולם לקראת תחיית ישראל בספר המשי. ברוך השם, אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם. ואמר כל העם, אמן, הללויה, והנה מופיע סדרת ההללויה. אז הספר החמישי יושב בדיוק במקום, הספר הרביעי חותם כדי לפתוח את הספר הרביעי. ועכשיו, אני נותן לכם עכשיו טעימה מעל, ותרשמו את זה, תקראו לבד, יש לכם למעשה באתר גם בעברית וגם באנגלית המון שיעורים על, על הספר החמישי. ואני לא, אנחנו לא נעבור עליו אחד אחד, כפי שאמרתי, אני רוצה לעסוק בדברים אחרים, אבל נבחר שניים, שלושה שיעורים, כדי ליהנות יותר מרק בשיעור אחד. אחר כך מופיע מזמור קוף-ח'. ומזמור קוף-ח' הוא שילוב של מזמור נון זין ושל מזמור סמך, עם כמה שינויים. איפה יש לי את זה? רשמתי את זה באיזשהו מקום, שנייה. הנה, אתם יכולים לראות פה, מזמור קוף-ח' הוא שילוב של מזמור נון זין ומזמור סמך. מה אומרים הפרשנים? כדרכם, דוד המלך ראה ברוח הקודש, מה שקורה בזמנו, מה שקורה במלחמת גוג ומגוג. ועוד מדרש אומר, כי גדול עד שמיים חסדך, כי גדול מעל שמיים חסדך, גמרא במסכת ברכות, זה שעושה לשמה, זה שעושה לא לשמה. אז חז"ל ידעו להתייחס לחזרה הזאת בכבוד. המחקר ההיסטורי הקלאסי אמר, זו דוגמה מאוד יפה של דופליקטים, טקסט מקראי שמופיע פעמיים, וכמו שעשרת הדברים בספר דברים ובספר שמות לא מדויקים, לא זהים, מראים שהכותב היה או קצת סנילי, או קצת חירש, או רעד בידיים שלו, או עוד כל מיני מרבישים. ולא מתייחסים לחזרה בכבוד. באו החוקרים, וזה באמת דוגמה מרתקת, שני חוקרים גרמנים, צנגר והוספלד, והם קוראים למזמור קוף ח' שמופיע מיד אחרי מזמור קוף ז' היפה אותו קראנו, כאשר בסוף שואלים מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם, מי הבא? מי יכול להבין את השאלה הזאת? שימו לב, אני מראה לכם את זה פה בפרויקט השו"ת. מי זה החכם? האם יש מישהו חכם? סוף עין, סוף קוף ז', האם יש אכן מישהו? יראו ישרים וישמחו בכל עוולה כפצפיה. מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם? האם יש מישהו שיודע לשמור על החוכמה שלו ולהתבונן בחסדי השם? אז דיברנו על כך שהמושג חסדי השם מופיע בספר תהילים פעמיים. אני רוצה להראות לכם את זה. פעם אחת פה, ופעם אחת הוא מופיע בספר ישעיהו. חסדי השם. אופס. פעם מופיע פה חסדי השם בספר ישעיהו, אזכיר תהילות השם, ופה מופיע על גמילות חסד, זה לא חסדי השם, זה חסדי השם בפ"ט בהתחלה, ופעם אחת בק"ז בסוף, דהיינו המסגרת של הספר הרביעי מבחוץ, ופעם אחת באיכה אותם חסדי השם שהלכו בחורבן, אבל הוא אומר חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. אותם חסדי השם של דוד המלך, זה חסדי השם. אז אם זה המסגרת של הספר הרביעי של ק"ז, וואו, מה עושה מזמור ק"ח? דבר נורא חכם ונורא אופס. דבר מאוד יפה עושה הספר החמישי. בואו נלך למזמור עוד פעם, למזמור ק"ז בסוף. מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם? אני עובר מק"ז לק"ח. בינגו, מי חכם וישמור אלה? שיר מזמור לדוד. נכון ליבי אלוהים, אשיר ואזמרה אף כבודי. זה ניסוח מאוד דומה, כמעט זהה, למזמור נ"ז. מי שיודע לשיר לעם ישראל שחזרו לעיר דוד בהכנה, כלשון השיר של נפתלי אימבר בגרסה הדתית ושל הרב קוק, דוד המלך, עיר דוד בהכנה, ואת זה, בדיוק את זה, כתוב בספר במזמור נ"ז, ואני רוצה להראות לכם את זה. לא הבאתי פה את המצגת, יש לי אותה, זה מזמור נ"ז. נכון ליבי, אתם רואים פה, זה מזמור נ"ז, אוקיי? וליד זה, זה מזמור ק"ח. אתם רואים שזה אותו מזמור. נכון ליבי, וזה רום אלוהים. רום על שמיים אלוהים, על כל הארץ כבודיך, אז מה שיש לנו פה זה עד לכאן. מה עושה ק"ח? הוא מגייס את דוד המלך מימי בית ראשון. מאיפה זה? למען יחלצון ידדיך? זה כבר חלק אחר. זה לא מנון זין. שימו לב, דבר מעניין. זה מתחיל בנכון ליבי, ולפני כן יש סלע. באמצע המזמור מופיע סלע, כי זה חלק חדש. מאיפה זה? הפסוקים זין עד יודלת, זה הפסוקים זין עד יודלת פה. אתם רואים אותם פסוקים. למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני. יש אלוהים, יש הבדלים קטנים מאוד, אליהם לא ניכנס עכשיו. מה הוא עושה מזמור קופ"ח? זה כמובן, למי שאין לו אמונת טקסט, זה הזדמנות לכל ביקורת ולהשתלח על הטעויות של התנ״ך, על הדופליקטים של התנ״ך. הנה, קופ"ח לא חידש כלום. שום דבר הוא לא עשה. הוא פשוט לקח ממישהו אחר וכתב את זה עוד פעם. דביל, סניל, לא קורא טוב, אני לא יודע מה, איך עוד להגיד דברים. ולא היא. תראו איזה יופי מה שהוא עשה. יש פה טקסט ביוגרפי במזמור סמך מחיי דוד. למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד. בהצתו תרם נהריים ותרם צובה וישב יואב ויחת אדום בגיא המלך 12 א'. והוא אומר מה שהוא אומר פה במלחמת דוד. ותוך כדי כך הוא אומר את זה. את הביוגרפיה ההיסטורית פה למעלה זה... המזמור הזה לא אומר. למה לא? שכח? יודע לצטט חלק ולא? לא. הביוגרפיה של דוד המלך שהייתה חשובה בספר השני במזמור נ"ז וסמך היא היסטורית בחיי דוד. בית ראשון. אנחנו עכשיו חוזרים לארץ ישראל, בימי בית שני, וחוזרים לעיר דוד בהכנה. מה שדוד עשה זה הסיפור שלו. מה שאנחנו עושים זה מנותק מהכותרת הביוגרפית. לכן זה חסר לא משום שהיה סנילי דבילי ולא ידע להעתיק והתבלבל בין השורות. זה לא שייך כי זה היסטוריה של דוד. אבל אנחנו עכשיו לא רוצים את ההיסטוריה של דוד. אנחנו רוצים לא את הביוגרפיה, מתי הוא, באיזה מלחמה הוא שר את זה. לכן זה חסר. וגם הכותרת פה של מזמור נ"ז, למנצח אל תשחט לדוד, מכתם בבוכו מפני שאול במערה. והוא אומר פה את הפסוקים, נכון ליבי, זה לא חשוב פה. הוא לא מקדים פה את הביוגרפיה. למה הוא לא מביא את הביוגרפיה? את הכותרת הביוגרפית, הוא שכח, הוא העתיק, הוא מעתיק, בלי לצטט נכון? לא. כי הביוגרפיה האישית וההיסטורית של דוד לא מעניינת אותנו שאנחנו חוזרים לעיר דוד בהכנה. חזרנו מהגלות מזמור קוף זין, ואנחנו זוכים לחזור לעיר דוד בהכנה, לא מעניין אותי אם זה היה עם גוליית, עם שאול, עם ארם נהריים, לא מעניין אותי. חזרתי לדוד המלך. אני לא צריך יותר מזה. לכן כל מה שנשאר פה, זה נכון שיר מזמור לדוד. למה מזמור לדוד? כי כשאני רוצה לשיר ולזמר, דוד המלך הוא הכתובת. נכון ליבי אלוהים, אשירה ואזמרה. זה מה שאני רוצה מדוד. את הכינור שלו אני רוצה. את הנבל שלו אני רוצה. העיר השחר. להודות לך בעמים ואזמך בלאומים. איפה זה בדיוק קרה? אני לא עוסק בהיסטוריה. לא אכפת לי איפה. ממילא כל מה שקוף"ז וסמך אמר חשוב לי מאוד. דוד עולה על הבמה. חזרנו לעיר דוד בהכנה. איפה בדיוק זה היה? פיצ'פקס היסטוריות. זה היו היה, אני לא רוצה אותם. אני רוצה עכשיו להצטרף לדוד המלך. זה רבותיי היופי שבצנגר והוספלד, ואני באמת רואה בהם את המאורות הגדולים שפתחו לי את זה, הם קראו למזמור קוף"ח בצורה מאוד משמעותית, אוקפוט דויטש, דס אלט נוי לנד. זה הכותרת של הספר. אלט נוילנד זה הספר של הרצל, ולכן הבאתי את הרצל. הוא כתב את הספר אלט נוילנד, שהוא מתאר, שהרצל מתאר את השיבה לארץ ישראל, זה הלנד, the old land, which is now new. וזה הבסיס לשם תל אביב. זה גם אביב שמתחדש את השנה, וזה גם תל עולם שהיסטורית ישן ומיושן. זה תל אביב, זה אלט נוילנד של הרצל, וזה בעצם בדיוק מזמור קוף זין. אז זה דבר פלא. ואני רוצה עכשיו ברשותכם, פשוט לספר לכם את הסיפור של הספר החמישי. והוא סיפור יפהפה, ואם תקראו את זה אחר כך, ואם אחר כך תלמדו את הספר מזמור מזמור, 44 מזמורים, תראו איזה יופי זה זורם, ומה שלא זורם מוזמנים לקרוא או בצנגר או דברים שיש לי באתר, ותראו איזה יופי זה. אחרי שעם ישראל חוזר בקוף זין, קוף חט, מתחדשים עם דוד המלך. קודם כל לצטט אותו כמעט מילולית, בלי הביוגרפיה. מה שחשוב אצל דוד המלך, תוציא את הנבל, תוציא כינור, תשיר ותזמר. תיכנס למצב רוח, תיכנס למוסה של, של המוזיקה. ואז יש את מזמור קוף תת וקוף יות, על המלך, על התדמית של דוד, זה דברים חדשים, זה נקרא אוסף קטן של דוד בתחילת הספר החמישי. ואחר כך מופיע, אני מדלק, הלל המצרי והלל הגדול, ובסוף הספר מופיע פסוקי דזמרה, שגם הוא סוג של הלל, ועוד מעט נדבר על שלושת ההללים. וזה יהיה אחד מהשיעורים, שלושת ההללים. אתה רוצה להלל, תגמור את ההלל. יש לנו בסידור שלוש הלל מפוזר לשלושה חלקים בסידור, תעשה את מה שיש לך להגיד להלל. לא ככה בספר תהילים. הלל המצרי, שזה שישה מזמורים, הלל פסוקי דזמרה, גם זה נקרא בחזל הלל, שישה מזמורים, ופה יש שני מזמורים, זה נקרא הלל הגדול. למה הלל הגדול? כי הוא הכי קצר. למה הוא לקרוא להלל הגדול? זה בעזרת השם שיעור הבא. שלושת ההללים האלה הם כמו ציוני דרך, מיילסטונס, שחזרנו מהגלות ממצרים לירושלים. ואני רוצה לעבור פה לשקופית שהיא יותר מוצלחת, שמראה את זה מוצלחת לנושא הזה. אחרי שחזרנו במזמור קז וראינו ויזבחו זבחי תודה, וירוממו בקהל עם ובמושב זקנים יהללו, זאת החוויה של תודה והלל. השבים מהגלות בתחילת הספר, יש להם תודה בפיהם, ויש להם הלל בפיהם. ויזבחו זבחי תודה, גם במקדש, קורבן, והעם, וירוממו בקהל עם ובמושב זקנים יהללו, דיברנו לפני שבוע על ברכת הגומל, שזה חזרה לארץ ישראל. זה הסיפור של הלל והודאה בהיסטוריה של שיבת ציון. ואחר כך יש את הלל המצרי, חזרה מהגלות, ממצרים לירושלים. אקסודוס, כמו שהיה אז, גם היום. הלל הגדול, ששערי המקדש נפתחים לכל מי שעולה לשם, יהודים ולא יהודים. והלל הגדול, אנחנו נדבר על שלושת הללים האלה שבוע הבא בעזרת השם, ההלל הגדול מדבר נותן לחם לכל בשר. הוא מאוד מאוד דומה. מאוד מאוד דומה. היום אומרים אותו בפסוקי דזמרה בשבת, ובתקופת המשנה והתלמוד הוא כבר היה חלק של סדר פסח. אחרי הלל המצרי היה גומר עם הלל הגדול, ודיברנו על זה. בסוף יש פסוקי דזמרה שהוא מאוד אוניברסלי. אז כמובן זה מתיישב הפלא ופלא בסיפור של ספר תהילים. היי, מה קרה? לפני הלל המצרי, המשורר הביא לנו את המזמורים התאומים. למזמורים התאומים יש קוף יוד א', וקוף יוד בית. והמזמורים האלה שהיו לי פה, סליחה, מחקתי אותם, למזמורים התאומים האלה שהם מאוד קצרים, כל אחד 10 פסוקים, וכל אחד לפי א' ב', מדויק, והזכרתי אותם לא פעם, זה מתאר את השם ואת מעשיו, ואת הצדיק ואת מעשיו. אתה רוצה לתאר מישהו שהוא הולך בדרכי השם? הרי קי"א וקי"ב מאוד מתאימים לזה. ובמחקרו של ולטר צימרלין, אותו הזכרנו בהקשר של קי"א וקי"ו, כצווילינגס פסלמן, מזמורים תאומים, הרי גם קי"א וקי"ב הם טווין פסלמס, הם ממש זהים. באחד כתוב חנון ורחום השם, ובשני כתוב חנון ורחום וצדיק. זה השם וזה הצדיק אשר הולך בדרכו ודבק במידותיו של השם. זה עבד השם לפני שהוא פותח את הלל המצרי. והלל המצרי מדבר על פסח, והלל הגדול שהוא פותח לכל באי ירושלים, לכל העמים, נותן לחם לכל בשר. הירושלמי אומר למה נקרא הלל הגדול, כי הוא פותח את השערים לכל העולם, לכל העמים. זה מתאים לסוכות. מה קורה באמצע בין פסח לסוכות, בין הלל המצרי כנגד פסח ובין הלל הגדול כנגד סוכות? באמצע יש את מזמור קי"ט, לימוד תורה, ויש את שירי המעלות שבאים לארץ ישראל, סלינו על כתפינו עם הביקורים ובאים לירושלים, זה כנגד שבועות. המקורות בארץ ישראל עם כביקורים שמביאים אותם, עם החיבור לתורה, תחילת תורה שבעל פה, וזה חיבור מאוד יפה של פסח, שבועות, סוכות, כלשונו של הרב קוק, בשיר האמונה, בלי שהייתה לו שום כוונה, אני חושב, להראות את המקבילה לספר תהילים, שם נעבוד אלוהינו בחדווה, בגילה וברננה, שם נעלה לרגלינו שלוש פעמים בשנה. המוטיב של פסח, שבועות וסוכות, כשעולים לרגל, נכנס בספר תהילים הפוך. לא עולים לרגל שלוש פעמים בפסח, שבועות וסוכות, אלא אני לוקח את המוטיבים המנחים של פסח, יציאה מהגלות, של שבועות, שורשים בארץ ישראל עם ביקורים ועלייה לרגל, ושל סוכות שאני פותח כנגד 70 קורבנות החג, נכון שאני מערב פה בכוונה שמחה מאוד את דברי חז"ל למה שעולה מפשוטו של מקרא. זה פסח, שבועות וסוכות. ואפשר להגיד את זה בכל חג, את המזמורים מקי"א עד סוף קל"ו. כי זה השלוש רגלים בשנה, לא רק בפסח ובשבועות ובסוכות, זה החיבור לארץ ישראל. להתחבר שם. אז המוטיב זורם בספר תהילים, ללא שום קשר אם היום זה פסח, או היום זה שבועות או סוכות. זה הבלוק הזה. וההלל השני, ההלל הגדול, מעמיק בדיוק בכיוון הזה את המשמעות של הלל המצרי. ואת זה נראה בעזרת השם שבוע הבא. עכשיו קורה דבר מאוד מעניין. בסוף מזמור קל"ה, קל"ו זה כאילו עולם החסדו, 26 פעמים. ואתם רואים פה שהוא מאוד אוניברסלי. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו. וזה לא עם ישראל שניצל, זה עם ישראל שניצל נגד מול העמים. כל העמים מכירים את זה. המזמור הקודם, ועל ההלל הזה כפי שאמרתי נדבר. ההלל הזה, קל"ה, פותח כמו הלל המצרי, בית ישראל ברכו את השם, בית אהרון ברכו את השם, בית הלוי ברכו את השם, ירא השם ברכו את השם. ברוך השם מציון שוכן ירושלים, הללויה. זה נשמע קצת כמו חתימה. בפסוקי דזמרה, הפסוק הזה באמת מופיע עם חתימות ספרי תהילים אחרים. ברוך השם מציון שוכן ירושלים, הללויה. אבל מזמור קוף למד ה' הוא לא הסוף של הספר, הוא רק פה. למה הוא חותם עם ברוך השם מציון שוכן ירושלים, הללויה? לא ממשיך אחר כך? אז פה יש קושי גדול מאוד איך שיר המעלות מתחבר לזה. הגענו לארץ ישראל, חזרנו לעיר דוד בחנה, ושם נעבוד אלוהינו שלוש פעמים בשנה, ובאים לברוך השם אלוקי ישראל. ברוך השם מציון שכן ירושלים, הללויה. מה אתה מתחיל פשוט בעל נערות בבל? מה אתה מתחיל עם כל היחידה הזאת? ופה אני רוצה להגיד דבר שלקח לי הרבה זמן להבין, אני חושב שזה נכון. החלק הראשון והחלק השני של הספר החמישי הוא שונה לחלוטין, אבל הוא מאוד מתחבר בצורה מאוד מאוד משמעותית. וזה מה שיש לי פה. הספר הראשון, אני יכול בעצם לראות את זה גם פה. החלק השני, הראשון, עוסק בחזון הגאולה ושיבת ישראל לארצו. עם ישראל חוזר לארצו, כפי שכתבתי בדף אשר יש בידכם, כפי שכתבתי פה, אופס. עם ישראל חוזר לארצו. נבנה בו בחדש על פי דוד ותורת ישראל ועולה לרגלים. זה הנרטיב מפה עד פה. אבל מה קורה ליהודים בגלות? כשנבננו בארץ ישראל, יש עדיין יהודים בגלות. אני שמעתי שגם היום יש עוד יהודים בגלות. יש. אז כשאנחנו בארץ ישראל, שכחנו את הגלות? שכחנו שאנחנו חזרנו מהגלות? בא המשורר ואומר, אם בניין עם ישראל בארצו, אולי הארץ זוכה לתחייה. ועיר דוד בהכנה זכה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. אבל היהודים עוד בגלות, עם שריטות של הגלות. על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, וזוכנו את ציון. ואיך נשיר את שיר השם, אם לא אעלה? איפה יש לך שיר ואתה מבקש לעלות? במזמור קוף למד זין, עמוק בגלות, יש לך את הכינור. על ערבות בתוכה תלינו כינורותינו. כינור דוד לא מתפקד בגלות, אבל אנחנו נזכרים בשירי המעלות. וזה דורש עיון מעמיק במזמור קוף למד זין. קוף למד זין פותח את הפרספקטיבה להסתכל על הגלות. היהודים חזרו, וארץ ישראל נבנית. אבל עוד נשארו הרבה בגלות. מי לא יודע שבדורנו נשארו הרבה באירופה אחרי השואה, ונשארו הרבה ברוסיה, ונשארו הרבה באתיופיה, והיו עליות מעליות שונות, ועם ישראל שמח שנבנתה מחדש בקיבוץ בניה לתוכה, אבל הגלות עדיין גלות. ויש עדיין צורך, ודוד המלך יוצא לגלות. פה זה קטע מאוד יפה, זה נקרא האוסף האחרון לדוד, מקוף למתחת עד קוף ממה, וזה קטע מאוד מדויק מבחינת הכותרות שלו. הכל פה מקוף למתחת עד קוף ממה לדוד. פסוקי דזמרה, הכל תהילה, או הללויה, הללויה, וחמשת המזמורים האחרונים, ובמזמור קוף ממה בדיוק גם וגם. תהילה לדוד, פסוק א', פסוק כף א', תהילת השם ידבר פי, וזה התהילה לדוד. דהיינו דוד שהיה בגלות ואוסף את נתחי ישראל, הוא מביא אותם יחד עם נתחי ישראל ואת כל אומות העולם להכיר במלכות השם, מלכותך מלכות כל עולמים. והבאתי פה למטה כמה מקבילות, שלא הולך עכשיו להוכיח אותן, הבאתי, אני חושב, מספיק דוגמאות, אבל אם תקראו את כל היחידה הזאת, והיו לאחד בידיך. הכל נרטיב מושלם. וזה היופי, רבותיי, של הספר החמישי. כמובן צריכים להוכיח את זה, דיברנו על ההללים, על זה נעבוד בהמשך. עכשיו בואו נראה איזה דבר מופלא. אם זה הסיפור שכרגע ראינו למעלה, אני מחפש מקבילות. קורא, היום יש מערכות חיפוש על התורה, ולמעשה מצאתי את המקבילות האלה, ועל התורה תמיד טוב לבדוק, והוא מוצא דברים מעניינים. עכשיו שימו לב לדבר פלא. אנחנו מומחים מהשיעורים הקודמים במזמור קוף ו' וקוף ז', על התפר של הספר הרביעי לחמישי. בספר החמישי כתוב, הרביעי כתוב, ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו. עם ישראל, סוף ספר רביעי, פרק קוף ו', אומנם נכשל, לא פעם, אבל השם, ויושיעם למען שמו, להודיע את גבורתו. להודיע את גבורתו מופיע בתנ״ך פעמיים. בקוף מ״ה, המשורר מודיע לכל בני אדם, להודיע לבני אדם גבורותיו. וכבוד אדם מלכותו. מה שקובב אמר ככוונת השם ביושיעם למען שמו, המשורר אומר לבד במזמור קוף ממי בול באותו ניסוח. מה שבקוף זי נאמר יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, נפלאותיו לבני אדם מופיע במקרא פעמיים. תחילת ספר חמישי, ידעו למה יחזו ונפלאותיו לבני אדם, ובסופו, הדר כבודותיך ודברי נפלאותיך עשיך, ובהמשך להודיע לבני אדם גבורתו. ובאמצע חסד וידוך השם. דהיינו המוטיב של פתיחת הספר החמישי, וסופו זה סגירת מעגל, ומאוד משמעותי, כמובן צריכים לקרוא את המזמור בעצמו, וכבר דיברנו על הפסוק, לרומם, ולהלל במזמור קוף זין בתחילת הספר החמישי, והוא מופיע בדיוק בתחילת תהילה לדוד, תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך. מה שפה אנחנו מבקשים שכל עם ישראל יעשה, מי יוביל אותם? תהילה לדוד, ארוממך. אני חושב שהמקבילות האלה זה סופר מעניין, ומלמד מסר מאוד חשוב על הרצף, על ה-DNA של הספר החמישי. ואם זה לא מספיק, רבותיי, דיברנו על המקבילות עם ישעיהו, וזה נושא גדול מאוד. אני חושב שמי שרוצה לחקור את זה כדוקטורט, הוא צריך לכתוב כמה דוקטורטים על המקבילות בין ספר ישעיהו ותהילים, ויש עבודות מאוד מאוד מעניינות על זה. אני חושב שאני עוד לא ראיתי אחד שקבע הגדרות סטטיסטיות, כפי שאני מבקש לעשות. ואני מרגיש בנוח, כי עם סטטיסטיקה אפשר לחדד דברים. לא לומדים ספרות עם סטטיסטיקה, אבל זה מאוד תומך, מדויק, פסוקים שמופיעים פה ושם. וראינו את זה כבר פעם, לא פעם, ישעיהו ודוד בתחילת, בבית ראשון, עברו את החורבן וממשיכים בבית שני, גם תהילים וגם ישעיהו השני. וראינו שם מושג נדחי ישראל, נשברי לב, מופיע רק בתהילים ורק בישעיהו. וראינו את המושג, וזה כמובן בדורנו, שאלה שבאו כנדחי ישראל וכנשברי לב, ונבנו מחדש בארץ ישראל בדור שלנו הקודם, כמו בימי בית שני, וראינו המון מושגים של גאולי השם, רק בתהילים קוף זין ורק בישעיהו, ועוד כהנה וכהנה. וראינו את כורש, ובשיעור הקודם, כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידיה, זה תקופת כורש. זה בדיוק מה שמודה קוף זין על הגאולה, זה בדיוק תקופת כורש. כי במזמור בפרק מ״ה בישעיהו, השם אמר, כה אמר אדוני למשיחו לחורש, אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גויים, ואני לפניך אלך והדורים הישר, דלתות נחושה אשבר. ובריחי ברזל על גדר. זה ציטוט, והאינטרטקסטואליטי פה פשוט מפרשת את המקרא, דברי תורה, עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. ממילא הספר החמישי מדבר על שיבת ציון. אם מדבר על זה לפי המקבילה המובהקת הזאת, למה לא להגיד שבספר החמישי זה תקופת כורש, כמו בישעיהו? דיברנו על זה, כי ישעיהו מגלה היסטוריה. ספר תהילים נותן לך צ'אנס להזדהות עם ההיסטוריה של שיבת ציון מתי שתרצה. ב-1948 כל מי שעולה ארצה יכול להגיד את המזמור, כל פסח אפשר להגיד את זה, וזו התקווה של עם ישראל. ללא שום קשר היסטורי מחייב ומוגבל לקורש. אבל קורש בנה את הבסיס הזה. וראינו את זה לפני שבוע. אני יכול לדלג על זה, אבל פה אני רוצה להראות לכם לסיום משהו מאוד נחמד. גדול הפרשנים לספר תהילים, לתנ"ך, היה החכם עמוס חכם, זיכרונו לברכה, שכתב פירושים רבים לכל התנ"ך כולו, פרויקט דעת מקרא. וזכיתי להכיר אותו אישית, ואני לא יודע אם כבר סיפרתי את הסיפור, ואם כבר סיפרתי, תסלחו לי, כי אני אוהב לספר את זה. הוא היה בן 94 או 5, ממש ערב פטירתו, יש לי פה את ספר הזיכרון שלו, והלכתי לבקר אותו, ואמרתי לכבודו, אני רוצה לספר, לשמוע מה דעתו על ספר תהילים. והמטפל שלו אמר, חצי שעה מקסימום הוא נרדם ומתעייף. ישבתי אצלו קרוב לשעתיים, הראיתי לו את הכל, והוא מאוד מאוד, בכבוד רב מאוד, הסתכל על המקבילות, וחשב, ודיבר, ושאל, והעיר, ואמר פסוקים בעל פה. ובסוף הוא אומר לי, אתה יודע מה, אני פרשן פשוט, מה שחייבים להסבר, ואחר כך הראיתי לו, כבודו כתב במזמור קמ"ט. מעניין לציין שמזמור קמ"ט מתכתב עם מזמור ב', רשימה של 10 מקבילות. ואני שמתי בתנ"ך שלי סימן שאלה כזה גדול, סימן קריאה כזה גדול, ולצידו סימן שאלה, אז מה? זאת אומרת, הוא הבין שזה קשור, נו, אז מה? והראיתי לו את זה, כבודו הראה שיש מקבילה, כי הספר, כל הספר, פרק ב', וכל הספר, פרק קמ"ט, יש מסגרת גדולה. הוא מסתכל, ובכבוד גדול הוא אמר, זה מעניין מאוד, אני כתבתי מה שצריך, ומה שאפשר לפרש, השארתי לדרשנים. ויצאתי החוצה עם major depression, בקושי הגעתי עד לאוטו, והייתי מוכן לאשפוז. ואמרתי, עמוס חכם, שהוא בעצמו כותב את זה, לא על שמאל וימין, אבל המון המון דוגמאות. אספתי והמון דוגמאות. עמוס חכם ראה את המקבילה הזאת, תחפשו במזמור כ"ה ול"ד. הם מקבילים, הוא אמר את זה, המזמורים האלה דומים. נו, תגיד עוד משפט ותגיד אז מה? הוא לא עשה את זה. ואני הייתי בדיכאון, פשוטו כמשמעו כדיכאון, כבר הייתי כ-4-5 שנים בפנים, ואז הוא מתקשר אליי כעבור 10 ימים, שאני אבוא אליו דחוף. והוא יושב בסלון שלו, בכיסא גלגלים, בקושי מרים את הראש, ומחייך אליי בפנים שמחות, ואומר, הגרמנים צודקים. ותחי רוח בנימין, ואני התלהבתי, ושאלתי, וכבודו, מה שינה את דעתו? אז הוא אומר, תראה, עברתי על כל הספר, הוא מראה לי 5 מחברות, ובכתב יד רועד על כל מחברת ספר, לכל ספר מחברת, והוא ציין מקבילות, והוא אומר, הגרמנים צודקים, יש נרטיב. אני בטיפשותי המפורסמת והקיצונית שאלתי אותו, ויגלה לי כבודו עם איזה מערכת חיפוש כבודו השתמש. אז הוא אמר לי, הכל בראש, הכל בעל פה. כעבור 1.5 חודש הוא נפטר. ואני חושב שבן אדם שחקר את ספר תהילים ואת התנ"ך כולו, וכתב פירוש כזה יפה, שהיה פתוח, אחרי שהוא תרם כל כך הרבה ללימוד ספר תהילים, היה פתוח לזה, זה לכשל עצמו דבר חכם. וזה שהוא ראה את מה שהצודקים הגרמנים אמרו, בשבילי זה היה חיזוק גדול, ואשרי האיש שזכה לראות את זה ולשמוע את זה מפיו. למה אני מספר את זה? רבותיי, וזו השקופית האחרונה להיום, כי ידעתי שאני לא אספיק. אלה המקבילות. בתחילת הספר כתוב, כי יודע אדוני דרך צדיקים, ודרך רשעים תובעת. זה מה שכתוב בקוף מ"ו. אדוני אוהב צדיקים, ודרך רשעים יאבד. פרק ב' כתוב, ואתה מלאכים משכילו, היווסרו שופטי הארץ. ובסוף ספר תהילים, בפסוקי דזמרה, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, כולם באים להלל את השם. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? יתייצבו מלכי ארץ, זה בדיוק אותם ניסוחים. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, עבדו את אדוני בירה וגילו ברעדה. השלישייה הזאת של מלכי ציון וגילו, מופיע, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. ומה שפתח ספר תהילים, הפרוגרמה הגדולה של הספר, כל ספר תהילים חותם. בזה הוא אמר לי, הם צודקים לגמרי. ובזה יש לנו, רבותיי, מסגרת יפהפייה של כל הספר, מאלף עד תף, מפה עד לפה. וזו מסגרת על ידי מקבילות. עכשיו תקראו בדעת מקרא של עמוס חכם פרק קמ"ט, ותראו שהוא אמר את זה, ולי הוא פירש את זה. או אני פירשתי לו את מה שהגרמנים אומרים. זה הסיפור, הסקירה לספר החמישי. אני מציע שבוע הבא נדבר על עוד כמה פרטים, כולל מקבילות לישעיהו ועזרא ונחמיה, וכמובן נראה את היחידות של ההלל בפעם הבאה. האם יש שאלות, הערות ובקשות?
Thank you so much for the story about Rav Amos Chacham. So much.
הענווה שלו, הכבוד שהוא חילק, אני אמרתי לו, זה לא החוכמה שלי, אמרתי לו מחקר, הבאתי לו ספרים כאלה. זה אדם גדול שהוא פשוט חכם, לומד תמיד, תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? הוא תמיד תלמיד, הוא תמיד תלמיד ותלמיד חכם. הוא לא מלומד, the doctor, the professor. הוא תמיד חכם ולומד תלמיד חכם. זה באמת סיפור מרתק.
רבני, ממש, ממש תודה. אני ממש מקווה שעד שבוע הבא נוכל להגיד הלל חדש לגמרי, שעולה אפילו על ההללים שיש בתהילים.
אמן ואמן. מתיר אסורים, זוקף כפופים. זה באמת הספר החמישי בתפארתו, שכל המשבר והשיקום שאנחנו עברנו בספר הרביעי, שהספר השלישי זה הדרדרות, ספר רביעי זה השיקום, עכשיו נגיע למלוא החוויה של תחיית ישראל בארצו, ויש ללמוד את זה הרבה מאוד. זה פשוט עולם חדש של ספר תהילים, עולם חדש. אם אתה מחפש בספר החמישי את הרצל ואת הרב קוק ואת התקווה, תמצא את זה שם ביג טיים. לא תחפש, אתה עובר ליד זה, אבל לא אמרת בעל פה ולא ראית. גל עיניי ואביתה נפלאות מתורתך. האם יש עוד שאלות ובקשות, רבותיי? תודה רבה לכולם להשתתפות. אם מישהו צריך משהו, דפי מקורות, יש באתר, תכתבו לי, ויהיה לי לכבוד גדול.
תודה רבה.
בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל.
אמן, אמן.
וכל הקורבנות שמתו על עם ישראל.
תודה רבה, כל הכבוד.
תודה רבה.